שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ד במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונלמד עד השליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. נזכיר שלפני יומיים במשנה בתחילת הפרק ראינו אוסף של מצבים וקורבנות שבהם אין את הלאו של עבודה בחוץ, כשהעיקרון הוא שמה שלא עושים בפנים אז גם לא חייבים עליו אם עושים אותו בחוץ. עכשיו המקור לזה שאין את הלאו זה מזה שכתוב בלאו ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, כלומר שרק דבר שקרב באוהל מועד ומוקרב כקורבן באוהל מועד רק לגביו נאמר הלאו של עבודה בחוץ. עכשיו, כשלמדנו את המשנה לפני יומיים, חילקנו את הדוגמאות של המשנה לארבעה סעיפים. כרגע נשווה בין הדוגמאות שבסעיף הראשון לחלק מהדוגמאות שבסעיף השני, שאותם גם המשנה עצמה חילקה באופן ברור לשתי קבוצות. קבוצה אחת נלמדים כבר מהתחלת הפסוק, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, כלומר שיש דברים שהם בכלל לא רואים לבוא לתוך אוהל מועד ולכן לא חייבים אליהם בחוץ, בזה היא כללה את פרה אדומה ושעיר המשתלח. וקבוצה שנייה זה דברים כאלה שהמשנה מייתה מהחלק השני של הפסוק, להקריב קורבן להשם. מזה היא למדה לגבי פסולים שונים שכיוון שאי אפשר להקריב אותם בפנים גם לא חייבים עליהם בחוץ.
הפסולים בקבוצה הזאת זה רובע ונרבה, מוקצה לעבודה זרה ונאבד כעבודה זרה, בהמה שניתנה כמחיר כלב או אתנן זונה, כלאיים טרפה ויוצא דופן. אלה הפסולים שנתייחס אליהם כרגע, בהמשך נראה עוד כמה פסולים מהמשנה.
אלה שתי הקבוצות, כשלמדנו את המשנה קראנו לזה הסעיף הראשון והשני, אחרי זה ראינו עוד שלושה סעיפים, היום לא נדבר עליהם. לגבי שתי הקבוצות הראשונות, אתמול דיברנו על הקבוצה הראשונה, היום נדבר על השנייה, ונראה בעניין הזה שני דיונים. בדיון הראשון שואלת הגמרא, למה המשנה לומדת את הקבוצה הזאת רק מהחלק השני של הפסוק? לכאורה אפשר למעט אותה כבר מהחלק הראשון. הרי כל הפסולים שהמשנה מזכירה, גם אין למה לחפש באוהל מועד, אז למה אי אפשר למעט אותם כבר מהחלק הראשון של הפסוק? עונה הגמרא שזה נכון, באמת במצב רגיל אפשר למעט את הפסולים האלו גם מהחלק הראשון של הפסוק. הסיבה שהמשנה ממעטת את זה מהחלק השני זה בשביל ללמד גם על מצבים מיוחדים שבהם אותם פסולים מוגדרים ככן ראויים לבוא לאוהל מועד, אבל הם לא ראויים להקרבה. ממילא אי אפשר למעט אותם מהחלק הראשון של הפסוק, ולכן ממעטים אותם מהחלק השני. עכשיו, מה הם אותם מצבים שאותם פסולים ראויים לבוא לאוהל מועד? הרי כשהם פסולים, אז הם בשום אופן לא ראויים לבוא לאוהל מועד, אין מה לעשות איתם שם. מסבירה הגמרא שבשביל שזה יהיה מוגדר כראוי לבוא לאוהל מועד, לא צריך שכרגע, בזמן שהוא שוחט בחוץ, זה יהיה גם ראוי לבוא לאוהל מועד. כי באמת כרגע, אחרי שהוא כבר פסול, הוא לא ראוי לבוא. אלא, מספיק שמתישהו אחרי שזה הוקדש, זה היה ראוי להיות מוקרב, זה כבר נקרא שזה ראוי לבוא לאוהל מועד, אפילו שכרגע זה כבר לא ראוי, אבל זה לא נקרא שזה ראוי להקרבה. כלומר, עוד פעם, בשביל להגדיר את זה כראוי לבוא לאוהל למועד, מספיק שפעם היה אפשר להקריב את זה, אבל בשביל להגדיר את זה כראוי להקרבה, זה צריך להיות ראוי גם עכשיו. ממילא במצב כזה שכרגע זה לא ראוי להקרבה, אבל זה פעם היה ראוי, אי אפשר למעט אותו מהחלק הראשון, כי זה נקרא שזה ראוי לבוא לאוהל מועד, אבל אפשר למעט אותו מהחלק השני של הפסוק, ועל זה המשנה דיברה כשהיא מייתה מהחלק השני של הפסוק. אז זה הסבר של המשנה באופן כללי, אבל עכשיו מה שצריך לעשות זה להסביר את זה בדוגמאות עצמם. כלומר, לגבי כל אחד מהפסולים בקבוצה הזאת, אנחנו צריכים למצוא מצב שבו אחרי שזה הוקדש, זה היה ראוי להיקרב, ורק אחרי זה, זה כבר נהיה לא ראוי. אז עכשיו נעבור על כל תשעת הפסולים בקבוצה הזאת, רובע, נרבה, טרפה, מוקצה נאבד, אתנן זונה, מחיר כלב, יוצא דופן וכלאיים, ולגבי כל אחד מהם נמצא מצב שבו כשהקדישו את הקורבן, זה היה ראוי, ורק אחר כך הפסול הגיע. עכשיו נחלק את תשעת הפסולים לשלוש קבוצות, ונסביר לגבי כל קבוצה בנפרד מהו אותו מצב. אז הקבוצה הראשונה היא הכי פשוטה, זה רובע, נרבה וטרפה. כאן פשוט צריך לומר שהוא הקדיש את הקורבן לפני שזה נהיה פסול, ואז זה כמובן היה ראוי להקרבה, ורק אחר כך אותה בהמה רבעה או נרבעה או נהייתה טרפה. זאת הקבוצה הראשונה וזה פשוט, יש מצב שבו היא הייתה ראויה ורק אחר כך היה פסול והיא נהייתה לא ראויה. עכשיו, למה ההסבר הזה מתאים רק לקבוצה הזאת ולא לשאר הקבוצות? כי ההסבר הזה תלוי בשני דברים. דבר אחד זה שבשביל לומר את זה, זה חייב להיות מום כזה שהוא מום מציאותי ולא מום שתלוי בדעת. כלומר, למשל, אם היא פסולה כי עבדו אותה כעבודה זרה, אז אי אפשר לומר שזה קרה אחרי הקדשה, כי ברגע שזה הוקדש, זה כבר לא שלו, זה של הקדש, ואין אדם עושר דבר שאינו שלו. אז זה תנאי אחד בשביל להסביר את ההסבר הפשוט הזה, לכן מוקצה ונאבד אי אפשר להסביר כך. תנאי שני זה בשביל לומר שהפסול קרה אחרי הקדשה, זה דווקא בתנאי שזה פסול כזה שקורה באמת אחר כך, ולא פסול שנולדים איתו. לכן את הפסולים של יוצא דופן וכליים גם כן אי אפשר להסביר שהם קרו אחרי הקדשה, כי הרי מדובר בפסולים כאלו שהבהמה נולדת איתם, לכן אי אפשר לומר את ההסבר הפשוט הזה לגבי שאר הקבוצות, אלא רק לגבי הקבוצה הראשונה של רובע, נרבה וטרפה. אז מה נעשה עם שתי הקבוצות הבאות? אז נסביר עכשיו. הקבוצה הבאה זה מוקצה ונאבד, כלומר הוקצה לעבודה זרה או נאבד כעבודה זרה. כאן אמרנו שהבעיה היא שלא יכול להיות שאסרו אותם אחרי הקדשה, כי הרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אומרת הגמרא שאת זה אפשר לפתור בקלות. נאמר שהמשנה מדברת על קודשים קלים, ודעת רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם כן שלו, הם נחשבים המון בעלים. ממילא הוא כן יכול לאסור אותם, כלומר הוא יכול למשל לקחת בהמה שהוא הקדיש אותה לקורבן שלמים ולעבוד אותה כעבודה זרה, והוא כן יאסור אותה. אז כך מצאנו מצב שגם במוקצה ונאבד הוא כן יכול לאסור אותה אחרי הקדשה לפי רבי יוסי הגלילי בקודשים קלים. אז זאת הקבוצה השנייה של מוקצה ונאבד, ועכשיו מה שנשאר לנו זה אתנן זונה ומחיר כלב, יוצא דופן וכלאיים. נתחיל דווקא עם יוצא דופן וכלאיים, כאן אמרנו שהבעיה היא שלמרות שמדובר בפסול פיזי, כך שהוא כן יכול לחול אפילו אחרי הקדשה, בכל זאת אמרנו שהבעיה היא שהוא לא יכול לחול אחרי הקדשה, כי הרי הבהמה נוללת עם הפסול הזה של יוצא דופן וכלאיים. לכן בשביל לפתור את זה צריך לומר שכאן מדובר שההקדשה קדמה אפילו ללידה. איך ההקדשה קדמה ללידה? הוא הקדיש את העובר במעי אמו, וכך כשהעובר בבטן אפשר להקריב אותו אגב אמו, אז הוא נחשב ראוי להקרבה, ורק כשהוא נולד חל עליו הפסול של יוצא דופן וכלאיים. ממילא זה מוגדר כמצב שהוא היה ראוי להקרבה ורק אחר כך הוא נהיה לא ראוי, ולכן ממעטים את זה מהחלק השני של הפסוק. אז זה לגבי יוצא דופן וכלאיים, ועכשיו רק נשאר לנו אתנן ומחיר כלב. באתנן ומחיר כלב אי אפשר להעמיד, כמו שהאמנו מקודם לגבי מוקצה ונאבד, שמדובר בקודשים קלים לפי רבי יוסי הגלילי, ואז זה כן עכשיו ממונו, ואז אפשר לאסור אותם אפילו אחרי שהוא מוקדשו. למה? כי יש לימוד מיוחד בגמרא בתמורה בלמד עמוד ב' שקודשים לא נהיים אסורים כאתנן ומחיר כלב, גם קודשים קלים גם לפי רבי יוסי הגלילי. ממילא כאן אי אפשר להעמיד שהפסול קרה אחרי הלידה, גם אם זה קודשים קלים, ולכן גם כאן, כמו במקרה של יוצא דופן וכלאיים, נצטרך ללכת על הפתרון שקרה כאן משהו לפני הלידה. מה קרה לפני הלידה? שני דברים. הוא גם הקדיש את העובר לפני הלידה, ואחר כך הוא גם הקנה את העובר כאתנן זונה או מחיר כלב. עכשיו, איך זה יכול להיפסל כאתנן או מחיר אם זה כבר קדוש? הרי אמרנו שדבר קדוש לא נפסל כאתנן או מחיר. אז אומרת הגמרא שצריך לומר שהמשנה סוברת שוולדי קודשים בהווייתן הם קדושים. כלומר שכל עוד הוא בבטן הוא עוד לא קדוש, אלא הוא נהיה קדוש רק כשהוא נולד. ממילא כשהוא בבטן הוא כן יכול להפוך לאתנן או מחיר. ובכל זאת, למרות שכשהוא היה בבטן בעצם הוא עוד לא היה קדוש, בזמן הזה שבין ההקדשה לבין הזמן שהוא נהיה אתנן או מחיר, כן היה אפשר להקריב אותו במקדש. אגב אמו, כי אפשר להקריב את אמא שלו וגם אותו. ממילא בזמן הזה שהוא בבטן, אפילו שהוא לא היה קדוש, הוא מוגדר כראוי לבוא למקדש, ולכן אי אפשר למעט אותו מהחלק הראשון של הפסוק, אלא רק מהחלק השני. עד כאן הביור של כל הפסולים במשנה, איך יש מצב שבו הם היו קדושים והפסול קרה רק אחר כך, ולכן ממעטים רק מהחלק השני של הפסוק. עד כאן החלק הראשון של השיעור, בזה הגענו לנקודתיים בערך בשליש העליון של עמוד א'. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור ובואו נדבר על דעת רבי שמעון. עכשיו לפני שנזכיר מה רבי שמעון אמר, קודם נראה עוד כמה פסולים שהזכרנו במשנה. בינתיים דיברנו על רובע ונרבה, מוקצה ונאבד, מחיר כלב ותנן זונה, כלאיים טרפה ויוצא דופן. על כל אלו כאמור, המשנה אמרה שהם ממועטים מהחלק השני של הפסוק. אחר כך המשנה הביאה עוד כמה פסולים שלגביהם המשנה לא אמרה מאיפה ממעטים אותם. הכוונה לבעל מום או בהמה שהיא קטנה מדי, בין אם זה בהמה מחוסרת זמן, כלומר שהיא עוד לא הגיעה ליום השמיני, בין אם זה תור שעוד לא גדל מספיק, כלומר שהוא עוד לא הצהיב. את כל אלו כשלמדנו את המשנה גם כן צירפנו לסעיף השני, כי זה בעיות בבהמה עצמה. בנוסף לזה במשנה אמרנו שיש סעיף שלישי, וזה דברים שהם לא בעיה בבהמה עצמה, אלא בעיות חיצוניות שבגללם אי אפשר להקריב אותה. בזה כללנו את איסור אותו ואת בנו, כלומר אם זה בהמה שבדיוק שחטו את אמא שלה היום אי אפשר לשחוט גם אותה. ומחוסר זמן בבעלים, למשל אישה זווה שמביאה קורבן לפני היום השמיני. אז אלה הפסולים הנוספים שלמדנו בסעיף השני והשלישי של המשנה. ועכשיו לגבי ארבעתם, המשנה הביאה דעת רבי שמעון, שהוא אומר שאם זה פסול זמני שעוד מעט יעבור, אז למרות שבאמת אי אפשר לעשות אותו במקדש, אבל כיוון שעוד מעט אפשר, אז זה לא לגמרי מופקע מעבודה במקדש, ולכן אם עושים אותו בחוץ, אז אמנם לא חייבים על הלב העיקרי של עבודה בחוץ, וממילא ברור שאין קרץ, אבל יש לב אחר שעליו כן חייבים, בהמשך נראה איזה לב זה. זו דעת רבי שמעון, עוד פעם שדבר שעוד מעט יהיה ראוי, אז כן יש לב אם עושים אותו בחוץ. ועכשיו בדעת רבי שמעון נתמקד בחלק השני של השיעור ונראה בעניין הזה שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה זה הצריכותה, כלומר למה המשנה צריכה להביא את המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון לגבי ארבעה דברים, גם לגבי מום עובר, גם לגבי תור קטן שעוד מעט יגדל, גם לגבי אותו ואת בנו שאפשר לחכות למחרת, וגם לגבי מחוסר זמן, הרי מספיק להביא פעם אחת ולהסביר את העיקרון כמו שהמשנה באמת עשתה, ונבין את זה גם לשאר הדוגמאות. עונה הגמרא שזה כי יש הבדל בין ארבעת המקרים, ויש מקרים שבהם יותר סביר לומר כמו רבנן, ויש מקרים שבהם יותר סביר לומר כמו רבי שמעון, וממילא אם היה לנו רק את המקרים שיותר סביר כרבי שמעון, אז היינו חושבים שבמקרים האחרים הוא מודה לרבנן, ולהפך, אם היה רק את המקרים שסבירים יותר כרבנן, אז אם המשנה הייתה כותבת רק אותם, היינו חושבים שבמקרים האחרים רבנן מודים לרבי שמעון, לכן צריך להביא את כל המקרים. זאת התשובה באופן כללי. עכשיו נראה את המקרים עצמם, במה יותר סביר כרבנן ובמה כרבי שמעון. אז אומרת המשנה שלגבי מום עובר ולגבי תור קטן, יש שתי סברות לומר שבמום עובר נאמר כרבנן ובתור קטן נאמר כרבי שמעון. למה? סברה אחת זה שפסול של מום זה פסול שהוא מאוס, למרות שזה באמת מום עובר, אבל כרגע זה פסול שהוא מאוס. לעומת זאת, תור שהוא קטן זה לא מאוס, הוא פשוט קטן מדי. ממילא בפסול שהוא מאוס, כלומר מום, סביר לומר שהוא לגמרי מחוץ לעסק, כלומר שאם עושים בחוץ אין אפילו איסור לב. לעומת זאת, תור קטן שהוא לא מאוס, אולי סביר כרבי שמעון שהוא לא לגמרי מחוץ לעסק, ואולי כן יש עליו איסור לב. זאת סברה אחת. סברה נוספת, פסול של מום זה פסול כזה שהוא פעם היה ראוי, ואז הוא חטף את המום, ואז הוא נהיה לא ראוי. לעומת זאת, תור קטן עוד לא היה ראוי, הוא רק יהיה ראוי כשהוא יגדל. עכשיו, הסברה היא שדבר שהיה ראוי ונדחה הוא חמור יותר מדבר שמעולם לא היה ראוי. ממילא היינו אומרים שפסול של מום שהיה ראוי ונדחה זה לגמרי מחוץ לעסק, ואז נאמר כרבנן. לעומת זאת, תור קטן שרק צריך לגדול הוא פחות מחוץ לעסק, ובזה נאמר כרבי שמעון שבכל זאת כן יש איסור לב כשעושים אותו בחוץ. אז אלה שתי סברות לגבי מום עובר ותור קטן. בסוגריים נראה שקצת קשה למה הגמרא מביאה שתי סברות לזה. השלב הבא זה להשוות את שניהם לפסול של אותו ואת בנו. כאן אומרת הגמרא שביחס לאותו ואת בנו, בשניהם סביר יותר לומר כרבנן, ובאותו ואת בנו כרבי שמעון. למה? כי במום ובתור קטן זה בעיה בבהמה עצמה, אז יותר סביר שם לומר שזה מחוץ לעסק לגמרי כמו רבנן. אבל באותו ואת בנו, שזה רק בעיה חיצונית, כי הרי הבהמה עצמה בסדר גמור, רק במקרה שחטו את אמא שלה באותו יום, כאן היינו אומרים כמו רבי שמעון שזה לא לגמרי מחוץ לעסק, ואם שוחטים בחוץ כן חייבים בלב. לכן צריך לומר את שלושת המקרים בשביל לומר שרבנן ורבי שמעון נחלקו בכל שלושת המקרים. עד כאן הצריכותא שהגמרא מביאה. בסוגריים נראה שהגמרא לא הזכירה את הצריכותא לגבי מחוסר זמן. מסברה אפשר להציע שהגמרא לא הסבירה את זה כי זה כמו שאר המקרים, כלומר אם זה מחוסר זמן בבהמה זה כמו תור קטן, אם זה מחוסר זמן בבעלים של הקורבן אז אולי זה כמו אותו ואת בנו, שזה גם כן בעיה חיצונית, לכן הגמרא לא טרחה להזכיר גם את זה. בזה הגענו לשורה השביעית לפני סוף עמוד א' לנקודתיים, סיימנו את הסוגיה הראשונה בדעת רבי שמעון, ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה עוסקת במקור של הלב של רבי שמעון, וכשנמצא את המקור נבין גם מה האופי של האיסור. עכשיו נעיר משהו לגבי האופי הזה, אנחנו נראה שיש שתי אפשרויות להבין את אופי האיסור לפי רבי שמעון. אפשרות אחת שהיא אפשרות הפשוטה יותר, וכך גם הבנו בחלק הראשון של הסוגיה על רבי שמעון, זה שרבי שמעון אומר, נכון שהאיסור העיקרי של עבודה בחוץ זה שאתה עושה משהו שאמורים לעשות בפנים ועושים אותו בחוץ, ממילא קורבן שהוא פסול בפנים לא חייבים עליו בחוץ, אבל אומר רבי שמעון, אם יש דבר שעקרונית הוא שייך בפנים, אלא שכרגע ממש אי אפשר כי צריך לחכות עוד קצת כי הוא מחוסר זמן למשל, אז זה נחשב מספיק שייך בפנים בשביל שאם עושים אותו בחוץ עוברים על איסור. זאת ההבנה הפשוטה ברבי שמעון, כשלפי ההבנה הזאת, כשהוא שוחט את המחוסר זמן בחוץ, הוא לא עובר על איסור בגלל שזה מחוסר זמן. אלא האיסור כאן זה בגלל שזה בחוץ, זה שזה מחוסר זמן רק מוריד אותו בדרגה מקרת לאיסור לב. זאת הבנה אחת, וכאמור היא הבנה פשוטה, ואיתה נלך לפי שתיים מתוך שלושת השיטות שנראה עוד מעט. הבנה שנייה זה שלפי רבי שמעון, באמת האיסור לב כאן זה לא בגלל שהוא שוחט בחוץ, כי הרי מה שהוא עושה עכשיו בחוץ הוא לא קשר בפנים, אלא על עצם זה שהוא שוחט מחוסר זמן, ולפי רבי שמעון בעבודה במחוסר זמן גם יש איסור לב. בהמשך נראה האם האיסור הזה לדעתו שייך גם בפנים או לא, אבל הדגש כאן עוד פעם הוא לא על זה שזה בחוץ, אלא על זה שזה מחוסר זמן. לפי ההבנה הזאת קצת קשה להבין למה זה בכלל קשור למשנה שלנו שמדברת על עבודה בחוץ. בכל אופן, אלה שתי הבנות שנראה, או שהדגש על חוץ או שהדגש על מחוסר זמן. הקדמה נוספת לפני שנראה את המקורות זה שרבי שמעון לא לומד את האיסור לב שלו מהאיסור לב הכללי של עבודה בחוץ בויקרא י"ז, כי ברור שגם לפי רבי שמעון האיסור לב הזה מתייחס רק לקורבן שהוא כשר עכשיו, לא לקורבן שיהיה כשר. לכן בשביל למצוא מקור לרבי שמעון אנחנו צריכים למצוא לב חדש שהוא מדבר על מחוסר זמן בחוץ ושיש שם איסור לב. עכשיו נשים לב שהמקורות שנביא לא ידברו על אותם דוגמאות שבאנו במשנה למחוסר זמן, אלא על סוגים חדשים של מחוסר זמן שעוד לא הכרנו. אז עד כאן הקדמות, עכשיו נראה את המקורות עצמם. הגמרא תביא שני מקורות, את המקור הראשון נפצל לשתי שיטות. המקור הראשון זה של רבי הילה בשם ריש לקיש, והוא לומד את זה מדברים י"ב, אבל לא מהפסוק של הלאו של העלאה בחוץ, כי כאמור זה רק אם זה כשר ושם יש גם קראת, אלא מפסוקים אחרים שכבר הסברנו את הדרשה עליהם כשקראנו את המשנה לגבי המנוחה והנחלה. נחזור על זה עכשיו עוד פעם. משה אומר לבני ישראל שכשתיכנסו לארץ, אז ב-14 שנה של הכיבוש והחלוקה, שאז לא יהיה לכם משכן, אז לא תעשו ככל אשר אנחנו שאנחנו עושים פה היום, כלומר לא תוכלו להקריב את כל הקורבנות, כי הרי עכשיו במדבר שיש משכן אפשר להקריב את כל הקורבנות, כולל קורבנות חובה של יחיד, פשוט מביאים אותם למשכן. לעומת זאת, כשתיכנסו לארץ והמשכן יהיה בגלגל, זה לא יהיה משכן קבוע, וממילא לא תהיה לכם שום אפשרות להקריב קורבנות יחיד של חובה, כמו חטאת ואשם, כי לזה צריך משכן קבוע ולא רק במה ציבורית. אלא מה כן תוכלו להקריב? תוכלו להקריב איש כל הישר בעיניו, כלומר תוכלו להקריב רק דברים שזה ישר בעיניו, כלומר שנדבתם או נדרתם, אבל לא קורבנות חובה של יחיד. זה הפסוק, ובפסוק הזה אנחנו בעצם מגלים לב חדש. הלב הוא איסור להקריב קורבנות יחיד של חובה בזמן היתר הבמות, לא בבמה פרטית וגם לא בבמה ציבורית. אז שוב, יוצא שאדם שצריך להקריב למשל קורבן חטאת בזמן הגלגל, שזה זמן היתר הבמות, כרגע הוא לא יכול להקריב, אלא הוא צריך לחכות עד שיבנה המשכן בשילו. עכשיו, מה יקרה אם בכל זאת הוא יקדיש קורבן? אז כרגע הקורבן הזה אי אפשר להקריב אותו, אבל עוד מעט כשיבנה המשכן בשילו, אז כן יהיה אפשר להקריב. ממילא יוצא שהקורבן הזה מוגדר כמחוסר זמן, ומה אמרנו? שאם הוא יקריב אותו, בין אם הוא יקריב אותו בבמה פרטית, בין אם בבמה הציבורית, הוא עובר על האיסור לב שאמרנו עכשיו שלא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. אז הנה אנחנו רואים שכשעושים קורבן שהוא מחוסר זמן, עוברים על איסור לב, אז ממילא זה המקור לרבי שמעון, שאותו דבר גם כשיש מקדש או משכן, אם אדם עושה בחוץ קורבן שהוא מחוסר זמן, הוא עובר על האיסור לב הזה. זה המקור לפי ריש לקיש. עכשיו על זה שואל רב ירמיה, וזה מתקשר להקדמה שקדמנו לגבי שני הדרכים להבין את רבי שמעון, אומר רב ירמיה, לפי המקור הזה, לכאורה הדגש כאן בכלל לא על זה שזה נעשה בחוץ, אלא על זה שזה מחוסר זמן. כי הרי אמרנו שעליו הזה במקור נאמר, בין אם הוא מקריב את זה בבמות פרטיות, ובין אם הוא מקריב את זה בבמה הגדולה, בכל מקרה הוא עובר על האיסור לב. אז לכאורה לפי זה יוצא שלפי רבי שמעון, גם בזמן המקדש יש איסור לב על מחוסר זמן, בלי קשר לבחוץ, כלומר גם אם עושים בפנים מחוסר זמן, עוברים על איסור לב. וזה בעיה לומר, כי רבי זיירא אמר שעל מחוסר זמן במקדש אין איסור לב, אלא רק ביטול מצוות עשה. זאת השאלה של רב ירמיה, ועל זה יש שתי תשובות שהן מתאימות לשני הדרכים שאמרנו בהקדמה. התשובה הראשונה אומרת, אתה צודק, באמת לפי רבי שמעון, האיסור כאן לא קשור לבחוץ או בפנים, אלא פשוט יש איסור לב על מחוסר זמן. ובאמת לדעתו, האיסור הזה שייך גם אם מקריבים מחוסר זמן בתוך המקדש. ומה שרבי זיירא אמר שיש רק ביטול מצוות עשה, זה לפי רבנן. אבל לפי רבי שמעון יש גם איסור לב, וזה מתאים לדרך השנייה שאמרנו בהקדמה, שהדגש של רבי שמעון זה לא על זה שזה בחוץ, אלא על זה שזה מחוסר זמן. זאת תשובה ראשונה לרב ירמיה. תשובה שנייה זה של רב נחמן בר יצחק, שהוא אומר שבאמת הדגש של רבי שמעון זה כמו הפשט, זה לגבי חוץ ולא לגבי מחוסר זמן, וזה שבזמן הגלגל כשאין משכן קבוע עוברים על האיסור הזה גם כשמקריבים בבמה הגדולה, זה כי לפחות לגבי קורבנות יחיד הבמה הגדולה לא נחשבת כפנים אלא כחוץ, לכן יש שם איסור לב. אבל במשכן ובמקדש שזה נחשב כפנים, אז אם מישהו מקריב מחוסר זמן בפנים הוא לא עובר על האיסור הזה, אלא כל האיסור זה כשהוא מקריב בחוץ מחוסר זמן, ואז באמת הדגש זה על החוץ ולא על המחוסר זמן. זאת התשובה של רב נחמן בר יצחק. עד כאן המקור הראשון לדברי רבי שמעון. עוד פעם, ריש לקיש אמר שהמקור הוא לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, כלומר שאסור היה להקריב למשל קורבן חטאת, וזה הרי היה מחוסר זמן. אז מזה רבי שמעון לומד גם כשיש מקדש שמחוסר זמן בחוץ אסור. רב ירמיה שאל, לכאורה גם בפנים צריך לאסור. לפי התשובה הראשונה הוא באמת יאסור גם בפנים. לפי התשובה של רב נחמן בר יצחק הוא עושה רק בחוץ, ושם היה אסור בבמה הציבורית, כי זה נחשב כחוץ. עד כאן המקור הראשון לרבי שמעון. עכשיו רק בסוגריים, מה רבנן יעשו עם המקור הזה? הם יכולים לומר שהאיסור הזה שאמר משה זה היה רק לאותה תקופה של הגלגל, וזה לא לב שאמור להישאר גם אחרי שיבנה המשכן או המקדש. עד כאן המקור של ריש לקיש. המקור השני זה של רבא, זה בשורה הרביעית בעמוד ב'. רבא לומד את זה ממשהו שרבי שמעון אמר לגבי קורבן פסח. רבי שמעון אמר, מניין שמישהו שזובח פסח בחוץ בזמן איסור הבמות, כלומר כשיש מקדש, אז הוא עובר על איסור לב, מזה שכתוב לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. באחד שעריך, בפשטות הכוונה היא כשכולם נכנסים בשער אחד, כלומר כשיש מקדש וכל עם ישראל בא למקדש, ובאותו זמן יש איסור לסבוח את הפסח, לא שם. זה מה שאמר רבי שמעון. הבעיה עם זה, זה שזה לא מובן, הרי יש כבר איסור לב וקרת לכל קורבן ששוחטים בחוץ בזמן איסור הבמות. למה צריך איסור מיוחד לגבי קורבן פסח? אלא מסביר רבא שכאן הכוונה היא שהוא שוחט את הפסח בחוץ לפני חצות, כלומר לפני זמן פסח. לפני חצות, כיוון שבפנים זה לא קשר, אז אם עושים בחוץ אין את האיסור הרגיל של שחיטה בחוץ, אבל יש איסור לב מיוחד שנאמר כאן. עכשיו הרי הפסח הזה הוא בעצם מחוסר זמן, כי עוד מעט יגיע חצות ואז כן יהיה אפשר להקריב אותו גם בפנים. ממילא אומר רבא שמכאן אפשר ללמוד מקור לרבי שמעון, שכל קורבן שהוא מחוסר זמן שעושים אותו בחוץ עוברים על האיסור לב הזה. זה המקור לפי רבא, ואת המקור הזה הגמרא דוחה והיא אומרת שאפשר להבין מה שרבי שמעון אמר כאן לגבי אחרי חצות. עכשיו אם זה אחרי חצות, למה צריך פסוק מיוחד לפסח? אומרת הגמרא, נעמיד שמדובר כאן לא בזמן איסור הבמות, אלא בזמן היתר הבמות. הבמות. ואז מה שרבי שמעון אמר כאן זה שבזמן היתר הבמות יש איסור לב לעשות את הפסח בבמה הפרטית, כי במידה מסוימת פסח זה קורבן חובה של ציבור, לכן חייבים לעשות את זה בבמה הציבורית, וממילא זה לא קשור לנושא שלנו של מחוסר זמן, כי זה בכלל לא מחוסר זמן, מדובר פה אחרי חצות. זאת התחייה של המקור של רבא, רק נעיר שלפי זה מה שכתוב בדברי רבי שמעון בזמן איסור הבמות, הוא לא מתכוון לזמן איסור במות כללי, אלא זה באמת בזמן היתר הבמות, הוא רק מתכוון שאת הפסח אסור לעשות בבמות, לכן זה נקרא זמן איסור הבמות לגבי פסח. עד כאן שני המקורות לדעת רבי שמעון שיש איסור לב על מחוסר זמן בחוץ, בזה הגענו לנקודותיים בערך בשליש התחתון של עמוד ב'.
בעזרת השם כשתעבור הצרידות נעשה גם סיכום, כל טוב בינתיים.